טוב, שלום, שיעור בהפתעה. אז כדאי לפתוח חומשים. אחד המניעות המרכזיות בלימוד תורה ובלימוד תנ״ך בכלל זה כן, פרשת שבוע. זה העובדה שאנחנו לא שמים לב למה כתוב. בין השאר בגלל הפירושים הרבים שיש. ובעיקר אנחנו לא שמים לב לכפילויות. במיוחד אם הכפילויות האלו מפוצלות לשתי פרשות נפרדות. אחת נאמרת פה, אחת נאמרת שם. אז זה נראה לנו כמו סוג של איזה פרומו, הקדמה, ואז חזרה על ההקדמה, כי שכחנו, כי כבר עבר שבוע, אז חוזרים. חוזרים על העניינים. אחת הכפילויות האלו מופיעות בסוף פרשת נוח ובתחילת פרשת לך לך, וזה בעצם האופן שבו אברהם אבינו עולה לארץ ישראל. בואו ננסה לקרוא פשוטו של מקרא ולהבין מה כתוב. בסוף פרשת נוח כתוב כך, ויחי תרח 70 שנה ויולד את אברהם את נחור ואת ארן, ואלה תולדות תרח, תרח הוליד את אברהם את נחור ואת ארן, וארן הוליד את לוט. עשינו חשבון בשנה שעברה שכל האימהות של עם ישראל הם מארן. נכון? כתוב, וימות ארן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים, ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מילכה, בת הרן, אבי מילכה ואבי עסקה. אז הרן הוא אבא של מילכה, עסקה ולוט. מילכה התחתנה, עסקה זו שרה התחתנה עם אברהם, מילכה התחתנה עם נחור. אז כבר יש לנו, ומנחור ומילכה נולד בתואל. ובתואל ילדת רבקה. ואת לבן. ומלבן נולדו רחל ולאה. יוצא שהרן הוא אבא של שרה, סבא רבא של רבקה, וסבא רבא רבא של רחל ולאה. כל האימהות עמדו מהרן, דיברנו על זה, זה קשור למסירות נפש שלו, כי בסופו של דבר הוא המוסר נפש הראשון בהיסטוריה על האמונה. אמנם הוא ככה היה פה, התכוון, לא התכוון, אבל הוא מוסר נפש. והלאה. ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו יש את אברהם בנו ויצאו איתם מאור כשדים ללכת ארץ כנען ויבואו עד חרן וישבו שם. ואז ויהיו ימי תרח 5 שנים ו-200 שנה וימות תרח בחרן. אם כך אנחנו קוראים כאן בסוף פרשת נוח שתרח אפילו לא אברהם, הוא עצמו לקח את משפחתו ואמר להם תראו זה לא מקום לגדול פה אור כשדים. זה לא מקום לגדול פה. כאן יש איזה מגלומן מטורף שקוראים לו נמרוד. הוא בונה מגדלים ורוצה לדמות עצמו לאלוהים, לאיזה משהו שהוא איזה... הוא מטורף, הוא רוצה רודף אחרי אברהם, אני לא רוצה לגדל פה את הילדים. עכשיו, המדרש של חכמים שאברהם מושלח לכבשן האש, הוא כמעט פשט בפסוק. למה? כי אנחנו נקרא בשבת הקרובה, כשהקדוש ברוך הוא נגלה אל אברהם, הוא אומר לו, הוא אומר אליו, אני אדוני, אשר הוצאתי לך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. למה צריך להוציא אותו מאור? מה? חילצתי אותך מהאש בכשדים. זה כמעט כתוב במפורש, נכון? כי אין מקום כזה אור כשדים. יש מקום שנקרא כשדים, אין אור כשדים. חילצתי אותך מהאש בכשדים. טוב? לתת לך את הארץ. אז אומר תרח לאמרה, אנחנו בוא נלך ל... נלך ל... למקום אחר. נלך ל... לארץ כנען. אבל כתוב שמגיעים לחרן. ויושבים שם. טוב, בסדר. הגיעו לארץ כנען, לא הגיעו לארץ כנען. מה היה עם המסע הזה? לא ברור. בפרשת לך לך סיפור אחר. לא יציאה של תרח ומשפחתו לארץ כנען, אלא התגלות של הקדוש ברוך הוא ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך, מולדתך מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך ויהיה ברכה, וכולי. ואז כתוב, וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. יצא מחרן, אם הוא בן 75 שנה, אז בן כמה היה תרח בגיל הזה, בשלב הזה? מה? תרח, מה? תרח מת ב... אה... תרח ילד את אברהם בגיל 70. פסוק מפורש. אז אברהם בן 75, אז תרח היה בן 145. יפה. אז מה בדיוק היה? קודם כל, מה היה? ודבר שני, למה היה מה שהיה? בסדר? צריך לנסות לשחזר רגע את הסיפור הזה, ואיך כל הדבר הזה קשור למגילת העצמאות שלנו. שפותחת במילים, במשפט, איזה משפט? בארץ ישראל קם העם היהודי, בא וצבא דמותו הדתית, ההיסטורית, הספרותית, ובא אחר... שהמשפט הזה הוא קם משפט נכון או לא נכון? משפט לא נכון. עם ישראל לא קם בארץ ישראל, עם ישראל קם בהר סיני. שם נאמרה לנו הנבואה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים שתדבר לבני ישראל. מגילת העצמאות הייתה... נכתבה בתשומת לב מרובה של בן גוריון, בכוונה כתוב במה שכתוב בה, ולא כתוב מה שלא כתוב בה. בכוונה כתוב שם בארץ ישראל קם העם היהודי, כי זה בדיוק היה הוויכוח, האם אנחנו שייכים לכאן או שזה, ולכן בן גוריון, בכוונה הוא כתב כמעט 14 פעמים את ההטיות יהודית, מדינה יהודית או יהודית, ולא כתב אפילו פעם אחת דמוקרטית, כי הוא פחד שהאום יכריח אותו להגיד, אוקיי, הקמת מדינה מצוין, אז דמוקרטית, תעשו בחירות, ואז היו... בניסן תשח היו בארץ 600,000 יהודים ו-600,000 ערבים. ואז קרה הנס הגדול של ניסן תשח, וכמעט 400,000 ערבים ברחו מכאן, נסו מכאן. מחיפה, מצפת, מכל... נסו ללבנון ולעזה וכו'. אז אנחנו נדבר על המשפט הזה, אבל... מה היה בפועל? בואו ננסה לשחזר, וכדרכם של חכמים במדרש, הם משלימים לנו את התמונה החסרה. יש תמונה חסרה, והמדרש... הרבה פעמים הוא משלים את התמונה החסרה. אז כמו שאמרנו, תרח יוצא מחרן, יוצא מאור כסדים, ללכת למקום שנקרא ארץ כנען. למה ארץ כנען? הוא שמע שזה מקום טוב. שמעתי כל מיני... כל אחד יכול לראות את זה גם כשהוא טס בעצמו. מי שטס לדובאי, אז אם חוזרים בלילה, אתה טס מעל חושך גמור. חושך, מדבריות, כל עיראק זה מדבר אחד גדול, וירדן, וסוריה, והכל מדבר, הכל זה. אז אתה מגיע בלילה, אתה רואה גוש של אור, זה ארץ ישראל. ארץ ישראל. זה כל מיני טייסים שטסו באיראן, וחזרו בלילה, אמרו שאתה ממש רואה, אתה טס באוקיין של חושך, ופתאום אתה מגיע, אתה רואה אור, אור גדול. ממש אורו של עולם, ישראל אורו של עולם. אז זה תרח, אחרי הכל, אבא של אברהם, באיזו אינטואיציה טובה, הוא מבין שזה לא המקום, לא המקום להיות בו. זה לא המקום להיות בו, והוא לוקח את זה, אבל הוא מגיע לחרן. בחרן אפשר רגע לנוח מהמסע. כבר זה כבר, לא, כבר יצא ממקום הסכנה, כמו אדם שברח מברית המועצות. אז הוא עכשיו איזה, רוצה להגיע לארץ ישראל, רוצה להגיע לציון, אין בעיה. אבל בינתיים בדרך הוא עובר בווינה, היה תחנה, או ב... לא יודע, זה פתאום כבר, זהו, כבר לא מסוכן פה, ויכולים להתרגל. על כל פנים, המדרש אומר, שתרח דווקא היה מעוניין להמשיך, אבל הוא שלח את אברהם ואומר לו, תקשיב, אנחנו כאן, אני פה מבוגר, אז בוא תלך, תעשה סיבוב, ותגיד לנו איפה, לאן כדאי להגיע. ומה שתגיד, נלך איתך. ואברהם הולך, יוצא לסיבוב הזה, אני רוצה לקרוא לכם את המדרש, אומר המדרש, מדרש שידוע לכם, בסדר, הנה, אומר המדרש, אמר רבי לוי, בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהריים ובארם נחור, וראה אותם, כלומר, ארם נהריים וארם נחור, זה בעצם המקומות שבהם הוא יצא מאור כסדים והגיע לארם, ארם נהריים זה חרן, וראה אותם אוכלים, שותים ופוחזים. אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת. לא רוצה לגור כאן, מה יודע, מה זה התנהגות. כיוון שהגיע לסולמה של צור, ראה אותם עוסקים בניקוש בשעת ניקוש ובעידור בשעת העידור, אמר, הלוואי יהיה חלקי בארץ הזאת, אמר לו, הקדוש ברוך הוא, לזרחה אתן את הארץ הזאת. כן? כלומר, אברהם מגיע לארץ ישראל, סולמה של צור, וראה שכאן יש אנשים נורמטיביים, אנשים מיושבים, לא משוגעים, מגלומנים, מטורפים, שבונים מגדלים ורוצים לדמות עצמם לאלוהים, וגם חסרי מוסר, שאם מת פועל, המדרש אומר שאם היה נופל איזה פועל, אומר, שטויות, עוד סיני הלך, יש מיליארד סינים, אבל אם הייתה נופלת לבנה, הם היו בוכים, מתי נצליח להעלות את הלבנה הבאה? מקום משוגע, מקום שנמרוד הוא מגלומן, מטורף. מגיע למקום סודר, אנשים צנועים, אנשים פשוטים, לא מחפשים להרים את האף מעל הפופיק וכל זה, נהגים, מנקשים, עודרים, מתפרנסים בכבוד וכן הזה. אני אומר, אברהם, פה אני רוצה לגור. ואברהם חוזר חזרה לחרן להגיד לאבא שלו, אבא, מצאתי מקום. בסדר? זאת אומרת, אברהם עלה לארץ ישראל, זה נקרא לזה העלייה הראשונה של אברהם, הוא עלה לארץ ישראל, אבל הוא עלה לארץ ישראל כפילוסוף. כלומר, כאדם חושב, כאדם הוגה, כאדם... פה הוא הגיע למסקנה שזה מקום טוב. בעודו נמצא בחרן, עזרא, נגלה אליו הקדוש ברוך הוא. ואומר לו, תשמע, צא מכאן. עכשיו, אברהם כבר יודע לאן הוא רוצה ללכת. יש לו כתובת. לא, אבל הקדוש ברוך הוא נגלה אליו. אגב, לכן חכמים אומרים שזה ניסיון. למה זה ניסיון? הקדוש ברוך הוא נגלה אליך, תשמע, תלך לאיזה מקום ויהיה בסדר. למה זה ניסיון? מה, מישהו לא היה הולך? זה ניסיון כי כבר אברהם היה לו כתובת, הוא כבר רצה לה, הוא כבר ידע לאן הוא רוצה ללכת. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך, אומר לו, אברהם, לאן? אומר לו, אני לא אומר לך לאיפה. אני לא אומר לך לאיפה. אל הארץ אשר הרקע. אומר, טוב, לאן הלכת? כיוון כללי, מערב. תתחיל לך את מערב, אני אדווח לך בהמשך. יכול להיות שאברהם קצת התבאס. קצת היה לו זה, כי הוא כבר ראיתי כזה, כבר הגעתי, ראיתי מקום ש... מוצא חן בעיניי. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לי, תלך, והוא גם לא אומר לי לאן. זה מבחן האמונה. שאומרים לך ללכת, לצאת למסע, ולא אומרים לך לאן. לא חבל. אברהם עומד במבחן האמונה. מי לא עומד במבחן האמונה? תרח. תרח. אברהם בא לתרח, אומר לו, אבא, קודם כל יש את החשבון הזה עם כיבוד הורים וכל זה, אני לא, זה לא נראה לי כזה חשבון. נכון, נשאר ליד אבא שלו. מה, כל הילדים צריכים לבוא ליד ההורים? אז אברהם היה בכור כנראה, אז הוא היה בכור. הוא משאיר את תרח ליד נחור, נחור יטפל בתרח. אבל אברהם בא לאבא שלו, אומר לו, אבא, נכון, למדתי לך ארץ כנען? כן, יש בעיה, מה? הקדוש ברוך הוא נגלה עליי. ומה אמר לך הקדוש ברוך הוא? שאני צריך ללכת לאן? לא יודע. אז אברהם אומר אם כך, אז תרח אומר אם כך, טוב, אני לא בא איתך למקום שאתה לא יודע בעצמך לאן אתה הולך. ואברהם יוצא למסע, הולך והולך והולך והולך. מה?
עשיתי בגוגל מפות, שבע ימים,
כן, כנראה, עם האישה, עם הילדים, וזה, כן, אנחנו צריך גוגל מפות, אתה יכול לקרוא משניות במסכת ראש השנה, ולדעת שלוקח להגיע 3 שבועות מירושלים, חזרה לבבל, נשים וילדים ושבתות שלא הולכים וכו'. יפה. אז משניות מסכת תענית הכוונה. עכשיו, התחלנו להגיד ותן תלו מטר. ואז אברהם מגיע לארץ כנען, הקדוש ברוך הוא אומר לו, פה! זה המקום! אז אברהם גם שמח וגם תמה. הוא שמח, כי הוא מצוין, זה המקום שמראש רציתי להגיע אליו. אבל הוא תמה, הוא אומר, רגע, הקדוש ברוך הוא, אבל אני לא מבין, אני מראש רציתי להגיע לפה, אז למה אתה עשית לי את התרגיל הזה, ואמרת לי אל הארץ אשר הרקע, ולא סיפרת לי איפה, וכשהגעתי לפה, אמרת לי, זה פה. ורבותיי, זה הסוד הגדול. וזה הסוד הגדול. מה? כן, אבל מה המשמעות? יפה אמרת. כלומר, אם אברהם היה עולה לכאן, כאברהם הפילוסוף, כלומר, כתוצאה של קשר טבעי לארץ ישראל, קשר טבעי כמו שהוא נוצר, ככה הוא גם התפרק, בצורה טבעית. בארץ ישראל קם העם היהודי, זה בעצם אמירה, כמו כל עם שקם בארצו. איך עם קם בארצו? הוא מגיע, המשפחה, היא גדלה, נהיית שבט. לאט לאט הם מיישבים את המקום שהם גרים בו, הם ערים, יש להם גם כל מיני מלחמות, נוצרת מורשת, נוצרת היסטוריה, והנה הם פה. והנה הם פה. מצוין. אבל זה קשר טבעי. אם יבוא איזה מישהו ויגלה אותם שם בכוח הזרוע, אז כעבור דור אחד או 2 דורות, הם יפסיקו להתגעגע למקום שבו הם היו, והם יתמעו לגמרי במקום שבו הם נמצאים. מדוע? מפני שזה הטבע. זה הקשר טבעי, כמו שהוא נוצר, ככה הוא מתפרק. אבל אם אנחנו פה, כולנו דבקים, והשם אלוקיכם חיים כולכם היום. כולנו פה היום. ואני מניח שחלק מהיושבים פה ממש לא נולדו בחוץ לארץ, וחלק ההורים נולדו ועלו, נכון? עלו לכאן אחרי 2,000 שנה. שבמשך האלפיים שנים האלו, רובם ככולן, המחשבה שהעם ישראל יחזור לארצו, הייתה מחשבה מופקעת מכל מציאות, דמיונית לחלוטין. איך יחזור? מי יחזור? מה אתה מדבר? בארץ ישראל שלטה האימפריה הרומאית שהיא גדולה מבחינה עוצמתית, כנראה גדולה מאמריקה וברוסיה גם יחד. הכריבה פה את הארץ פעמיים, פעם אחת במרד הגדול, פעם שנייה במרד בר כוכבא. שינתה את השם של המקום הזה, גם של ארץ ישראל לפלסטינה וגם של ירושלים לאיליה קפיטולינה. הרמב"ן מדווח שכשהוא הגיע לירושלים הוא לא מוצא מניין בירושלים. שלושה צבעים היו שם. המקום חרב, 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 ואין גם שום סיכוי, שום התכנות ריאלית שדבר כזה יקרה. אין! שיגיעו יהודים וישבו פה, אחד, כן, שניים, כן, איזה 10, 20, יקימו. ויהודים ממשיכים להישבע נאמנות למקום הזה שנה אחרי שנה, בחופות, בברית המילה, ב... מה?
כל ארוחה,
בכל ברכת מזון. זה תוצאה של עליית אברהם אבינו לארץ ישראל כמאמין ולא כפילוסוף. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כל הכבוד שהגעת לזה מעצמך, זה מצוין. אברהם אבינו, שתי קהילותיו וכל זה, זה לא מספיק. זה לא יספיק כדי להעמיד את הקשר של העם שלך אל הארץ הזאת מול תלאות ההיסטוריה. כדי להעמיד את הקשר הזה על על היסוד האיתן שלו, אתה צריך להגיע לכאן כמאמין, כאחד שלא יודע לאן הוא הולך, והולך מכוח הציווי האלוקי ומגיע לכאן. ואז הקשר הזה, הברית, זה קשר ברית, לכן ברית המילה הולכת עם ברית הארץ תמיד, לכן הקשר הזה הוא יחקוק את הקשר של עם ישראל לארצו למעלה מטעם ודעת, למעלה מאיזושהי סיבה הגיונית כזו או אחרת, ואנחנו כאן תוצאה של הדבר הזה. אם לאורך הדורות מישהו היה אומר, חבר'ה, עזבו, בואו, מספיק, בואו נחשב בצורה הגיונית, אז הדבר הזה אין לו שום סיכוי, שום התכנות, בואו נוותר על העניינים, בואו נתחיל להשתקע כאן. לא, הנה אנחנו מגיעים לכאן. אגב, זה מה שעשו הרפורמים. הדבר הראשון שהרפורמים עשו בגרמניה, זה להוציא את כל השיבת ציון מהסידור. בלי ציון, בלי ירושלים, זה דבר לא ריאלי, לא יהיה, לא היה, לא יכול להיות. כבר 1800 שנה זה לא קרה, אין סיבה שזה יקרה מעכשיו. המצב הוא לא יותר טוב, רק נהיה יותר גרוע. הארץ יותר חריבה, השנים יותר חלפו, היהודים יותר יש גם אומרים גם שחלק מהיהודים קראו לפולין פולניה, כי פולניה, ופה יושב כיוויתיה וכו' וכו'. עליית אברהם, העלייה השנייה של אברהם, היא עלייה כמאמין. וכשאתה עולה לארץ כמאמין, הקשר של העם עם ארצו הוא קשר על טבעי. בלתי ניתן לניתוק, בשפה אחרת הוא נקרא ברית. ולכן רבותיי, יש קשר אדוק ברמות מטורפות בין ברית המילה לבין ברית הארץ. קודם כל בואו נגיד שברית המילה, אתם מבינים שברית מילה זה מצווה לא הגיונית, כן? זה ברור לכם. אני מזמין אתכם להיות פעם בעזרת ברית מילה, בעזרת השם, אצל הנכדים שלכם, נינים אולי יש פה חלק כבר. ותנסו רגע בברית מילה, לנסות רגע להסתכל על האירוע השנייה מבחוץ. תחשבו שאתם איזה חייזר רגע שנחת. מה אתם אומרים? לעצור את כולם פה. כולם לעצור. ההוא ראשון לכלא עם הסכין, ההוא שיושב על הכיסא ומחזיק את התינוק, ההוא צורח גם כן יחד איתו בניידת, וכל הקהל לבדיקה פסיכולוגית. לא ככה? טוב. אז תגידו, דתיים, פנאטים וכל הדברים האלו. אנחנו כבר 150 שנה נמצאים במצב ייחודי בתולדות עם ישראל, ההיסטוריות, שבו רוב עם ישראל לא שומר תורה ומצוות. הוא לא שומר תורה ומצוות. מפרוץ ההשכלה, רוב עם ישראל הוא לא דתי. מה? לא דתי. אז עכשיו אני אומר לעצמי, אם אני הייתי צריך לעשות רשימה של המצוות הראשונות שמשפחה לא דתית שומטת מיד, במקום הראשון ברית מילה, אחרי זה שבת, כשרות וכל זה. ראשון ברית מילה, זה הדבר הכי הכי מוזר. אומר לנו עזרא, נתונים ידועים לכל, 97%, יותר מזה, עושים ברית מילה. לא שומרים שבת, לא, לפעמים לא אוכלים כשר, אבל ברית מילה עושים. כן, נראה אותך נקה זה כיף, לאכול לביבות זה סבבה, ברית מילה זה דם, תינוק. אתה מבין את ההבדל? אז פלא עצום, זה ברית למעלה מטעם ודעת. ארץ ישראל, הקשר לארץ ישראל הוא למעלה מטעם ודעת, וברית המילה היא למעלה מטעם ודעת. ולכן הקשר בין ברית המילה לארץ ישראל הוא קשר הכרחי. למעשה לא ניתן לכבוש את הארץ בלי שאתה נימול. זה היסוד, בסדר? בכוונה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, נגלה אליו, לא אומר לו, לאן ללכת, כדי להביא אותו לכאן כמאמין, כדי לייצר את המסד הזה של קשר, שהוא לא קשר סיבתי, שהוא לא קשר רגיוני, שהוא לא קשר טוב, ראיתי, זה מקום נחמד, מנקשים, עודרים וכל הדברים האלה, לא ראית ולא ידעת, וגם כשאתה לא יודע לאן אתה הולך, אז כל צעד הוא בעצם צעד של אמונה, כל צעד הוא צעד של אמונה. זה מה שהחזיר אותנו לכאן. וזה קשור קשר הדוק עם ברית המילה. בואו תראו כיצד, אתם יודעים שפרשת בראשית זה הולך תמיד ביחד, בספר בראשית. תמיד ההבטחה על הזרע, כלומר, על ברית הזרע, ברית המילה, באה עם הבטחה על הארץ. זה הולך ביחד. אבל המקום הבולט ביותר זה בספר יהושע. כשיהושע נכנס לארץ, אז הוא מל את כל, את כל הגוי. עכשיו, למה הם לא מלו במדבר? מה, למה? מה זה? אז אתה אומר רוח צפונית. עכשיו, זה תירוץ מאוד קשה. בסדר? לא היה להם 38 שנים איזה מקום, איזה נווה מדבר, שיכלו לשבת ולמול שם? איזה אלים, איזה משהו? תראו מה כתוב בנביא, אומר יהושע כך, בעת אמר אדוני ליהושע, עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל שנית. ויעש לו יהושע חרבות צורים, ויעמול את בני ישראל על גבעת הארלות, ואז, עכשיו, התנ"ך צריך להסביר איך הגענו למצב שבו, הרי ביציאת מצרים, כל עם ישראל, עשינו אישור קו. ביציאת מצרים, כל עם ישראל היו מולים, כי אי אפשר לאכול קורבן פסח בלי ברית מילה. זה היה אישור קו. 40 שנה כל עם ישראל בלי ברית מילה, איך זה יכול להיות? אז הכתוב מתחיל להגיד. וזה הדבר אשר אמר ליהושע, כל העם היוצא ממצרים, הזכרים, כל אנשי המלחמה, מתו במדבר, בדרך, בצאתם ממצרים. כי מולים היו כל העם היוצאים, וכל העם הילדים במדבר, בדרך, בצאתם ממצרים, לא מעלו. כי 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר, אטום כל הגוי, אנשי המלחמה יוצאים ממצרים, אשר לא שמעו בקול אדוני שנשבע אדוני להם לבלתי אמרתם את הארץ שנשבע אדוני לאבותם לתת להם לארץ זבת חלב ודבש, ואת בניהם הקים תחתם אותם על יהושע, כי הערלים היו, כי לא מעלו אותם בדרך. 4 פסוקים, ואתה עדיין לא מבין למה לא מעלו. וגם, מה קשור כל הסיפור של 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר, אטום כל הגוי, אנשי המלחמה יוצאים ממצרים, למה זה קשור לזה שלא עשו ברית מילה? אוקיי, אתם הולכים 40 שנה במדבר, אז למה אתם לא מעלים את הבנים שלכם? זה לא, יש פה שאלה טובה, למה אין ברית מילה? וברית מילה זה דבר שעם ישראל נהג אותו ממות אברהם אבינו, עוד לפני מתן תורה. כל העם ערלים, ו5 פסוקים, אתה לא מבין את התשובה. וגם יש פה פסוק שהוא בכלל לא ממין העניין, שיש 40 שנה שהלכו במדבר. אני יודע שהלכו 40 שנה במדבר, נו, אז מה? תשובה, יפה. מכיוון שהדור הזה ידעו בהגדרה שהם לא יכולים להיכנס לארץ ישראל, אין דבר כזה ברית מילה בחוץ לארץ. כאילו כל תינוק שמלאים אותו בחוץ לארץ, זה על דעת זה שהוא יעלה לארץ ישראל. כי זה הולך ביחד. ומכיוון שדור המדבר ידעו שהם לא יכנסו לארץ, הם לא יכולים למול את הבנים שלהם. יש הלכה שהערל לא יכול למול. כי אתה ערל בעצמך. אתה צריך, כדי למול צריך להיות מעול בעצמך. אז מי שמנוע מהכניסה לארץ ישראל, לא יכול למול אחרים. בסדר? זה ה... אז לכן, הקשר הוא קשר מהודק. יפה. עכשיו, יש פה עוד עניין. מה העניין? העניין הוא שלצערנו הרב, לא רק יצחק מהול, אלא גם ישמעאל מהול. ולא רק שישמעאל מהול, אלא ישמעאל מהול, מה? ראשון. ולא רק שהוא מהול ראשון, אלא הוא מהול בגיל 13. ויצחק מהול בגיל 8 ימים. והזוהר מתאר ויכוח, המדרש מתאר, גם הזוהר מתאר ויכוח בין ישמעאל ליצחק. ישמעאל אומר ליצחק, חוכמה גדולה, אתה היית מהול בגיל 8 ימים, בסדר, הם לא שאלו אותך. הייתי בן 13, יכולתי להתנגד. אז מדרגת המילה שלי גבוהה. כלומר, זה נוגע לשורש הנוכחות של ישמעאל בארץ ישראל. וכאן יש זוהר נפלא מאוד, זוהר ידוע, שקשור בדיוק לדברים שאנחנו מדברים עליהם כרגע. אומר הזוהר, זה בדיוק הפוך. הזוהר מתאר, זה זוהר פרשת ועירה, לא פה. הזוהר מתאר את הדבר הבא. אומר הזוהר, שהשר של ישמעאל בא לקדוש ברוך הוא ואמר לו, אתה אמרת שכל מי שהוא גזיר, יש לו זכות בארץ. אז אומר הזוהר, ישמעאל מל? שרו של ישמעאל מל? הוא רוצה זכות בארץ. הקדוש ברוך הוא מנסה לפעס אותו בכל מיני דרכים, והוא לא מתפעס. ואז אומר לקדוש ברוך הוא, טוב, מכיוון שהמילה שלך היא מילה ריקנית, יהיה לך זכות בארץ כשהיא ריקה. כך אומר הזוהר. ישמעאל יהיה לו זכות בארץ כל עוד היא ריקה. מה הכוונה? אבל מה הכוונה מילה ריקנית? אז בדיוק זה עובד הפוך על הפוך. אנחנו חשבנו שמדרגת ישמעאל, שמעל בגיל 13, היא מדרגה יותר גבוהה מיצחק. שיצחק מעל גיל 8, כי ישמעאל, הוא בחר, יכול היה גם להתנגד. אומר הזוהר, לא כך. כשישמעאל מעל בגיל 13, זו הייתה ההחלטה שלו. הוא בחר בזה. זה היה שכל. מה היה השכל? הוא אומר, אבא שלי מעל, אני מעל. יכול שעברה אמר לו, תקשיב, זה יסמן אותנו כמיוחדים, כנבדלים. להבדיל, 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 יש אנשים שעושים קעקוע. נכון? עושים קעקוע. זה כואב שעושים את הקעקוע הזה. אז מה אתה עושה קעקוע? כן, אבל אני אהיה מיוחד, יש כאלה עושים כל מיני פירסינים פה, פירסינים פה, כל מיני, מכניסים לעצמם מתחות לכל מקומות כל הגוף. כי הם רוצים להיות נבדלים, רוצים להיות מיוחדים, מוכנים לשלם על זה אפילו, אנשים אפילו עושים כל מיני ניתוחי מראה, שגם כן כואבים או משהו כזה, כי הם רוצים להבדיל את עצמם. אז ישמעאל בחר בדבר הזה. זאת מילה בחירית. בחירית. בחירה. לעומת זאת, אצל יצחק, כשמלים בגיל 8 ימים, זה לא בחירה, אז מה זה? זה תכונה. זה כמו חלק מחוויית הלידה. ברית המילה חקוקה בבשרנו בגיל 8 ימים, ברמה כזאת שזה נהיה חלק מאיתנו. אנחנו אין לנו חוויות בגיל 8 ימים. זה נהיה חלק מהאישיות, חלק מהמבנה, הנפש העמוק ביותר. זה מה שקורה לאדם בגיל 8 ימים. זה חלק מההיווצרות שלנו בעצם. בסדר? כלומר, הקשר הברית עם יצחק הוא קשר על-טבעי, הוא קשר פנימי, הוא קשר מהותי, הוא קשר עמוק, הוא קשר כאילו שהוא נוצר בלידה. והקשר עם ישמעאל הוא בחירי. ולכן זה ריק, זה חוויה ריקה, זה חוויה כאילו שבחירה היא ריקה יחסית לחוויית האמונה. בפער בין בחירה, שכל לבין אמונה, השכל הוא ריק, הוא מצליח להחזיק מעמד רק בתנאים מסוימים, כאשר האמונה היא לא ריקה אלא היא מלאה ומחזיקה מעמד לאורך שנים, ובלי להתחשב במציאות. ההבדל בין שכל לאמונה, שהשכל מסתכל על המציאות וממנה גוזר את המסקלות, והאמונה לא מסתכלת על המציאות. היא מסתכלת למעלה ואומרת, ככה זה. והמציאות תתיישר לפי האמונה. וזה דבר פלא לראות את הדבר הזה. רואים את זה היום בחוש, עם כל החוות וכל זה. איפה שיש התיישבות, הם הולכים. איפה שאנחנו עוזבים את הארץ ולא נוחלים אותה, הם באים. בסדר? כי זה עזה הזו. ולכן הם נורא נורא מתנגדים למפעל ההתנחלויות. כן, זה, ורק לא לסיפוח, כי זה השורש נשמתה מרגיש שזה כאילו מאבד לה, אם אנחנו מכילים ריבונות או נוחלים את הארץ ברמה הזו, זה כאילו מרגישים שהם מאבדים את הזכות, כי זה כבר לא ריק, זה כבר מלא. מספיק שזה מלא ברועי צון יהודי אחד עם הכבשים, זה כבר מלא. הברית מגרשת את הדעת, כאילו, את הדעת של, את ההיגיון, כן? כך אומר הזוהר. אז זו הסיבה שאברהם אבינו עלה פעמיים לארץ. בעלייה הראשונה הוא עלה כפילוסוף, כאדם שהגיע למסקנה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לא יספיק. זה לא יספיק לאורך הדורות. אתה צריך לעלות לכאן כמאמין. הוא לוקח לו את ההשגות הפילוסופיות, לא מגלה לו לאן הוא הולך, והביא אותו לאותו מקום. אבל הפעם בצורה שונה לגמרי, כמאמין. כן, ועכשיו האמונה הזאת מחזיקה מעמד יותר מ-2000 שנה, וגרמה לבניו לחזור לכאן. בניו אחריו לחזור לכאן. נכון שגם ישמעאל נימול, ויש במילה צד מסוים של ברית, אבל הברית של ישמעאל היא ברית בחירית. הוא היה בן 13, הוא יכול היה להתנגד ולא התנגד, הוא בוחר. הברית הבחירית הזאת אל מול הברית של 8 ימים נחשבת ברית ריקנית. וזה גם פשר, הקשר העדוק מאוד בין מצוות ברית מילה לבין ירושת הארץ. כן.
עניין אברהם הרי יורד למצרים.
כן. אז מה השאלה? מה? אתה יודע, התורה לא תסמוך על הנס. למה צריך לקבל רשות? התורה לא תסמוך על יש רעב בארץ. הוא דואג לזה, הוא יורד כדי לשרוד וחוזר חזרה. זה הכל. הפוך צריך להגיד. יצחק, שרוצה לרדת, צריך להתערב כדי להגיד לו אל תרד. אבל אדם לא צריך שיגידו לו, תחיה. הוא לא מצליח לשרוד בארץ ישראל, אז הוא יורד למצרים. חזקו ואמצו רבותיי. תודה רבה שהזמנתם אותי להביא לכם שיעור.